אנחנו בפרק ממז, נכון? פסוק א', ממז א', רדיהי ושבי על עפר בתולד בת בבל, שבי לארץ אין כיסא בת כסדים, כי לא תוסיפי קראו לך רכה וענוגה, כחירי חיים ותחני קמח, גלי צמתך חספי שובל, גלי שוק תגל ערבתך, גם תראה חרפתך, נקה מקח ולא יפגע אדם. כן, אז הנביא פונה לבתולת בת בבל, שזה כינוי פיוטי לאומה, ואומר לה, רידי מכיסאך ושבי על עפר, כדרכם של שפחות שהן לא יושבות על כיסא ואפילו לא על מחצלת או על שטיח אלא על עפר. כן, שבי לארץ ללא כיסא. צריך לזכור שבזמנם רק מלכים היו יושבים על כיסא ולא אנשים פשוטים. בת כסדים, כסדים זה העם שמשל בבבל באותם הדורות, יכול להיות שהם מזרע הכסד הארמי שנזכר בסוף פרשת וירא. לא, לא, זה כינוי, כמו שבתולת בת ציון באיכה זה כינוי לעם ישראל, אז בתולת בת בבל זה כינוי פיוטי, כאילו שהאומה נמשלת לאישה. כי לא תוסיפי, טוב, ברוך תהיה, איפה? כי לא תוסיפי יקראו לך, דהיינו לא יוסיפו לקרוא לך רכה ומעונגת, רכה ומפונקת, לא תוסיפי להתפנק כמו שהתפנקת עד היום. כחי רחיים, רחיים זה כלי מטלטל שהיו נושאים אותו ממקום למקום, ולא רק התחינה היא מלאכה קשה אלא גם סחיבת הרחיים, בחורים תחון נשאו. כחי רחיים ותחני קמח, שזה כמו שאמור המלאכה הכי קשה, כן, ועד בחור השפחה אשר אחר הרחיים, או שמשון שהיה תוחן בבית האסורים, זו הרמה הכי נמוכה. כחי רחיים ותחני קמח, גלי צמתך. כשלמדנו שיר השירים אז אמרנו שצמה זה עוד צעיף שמסתיר את השקוף למחצה, שמסתיר את העיניים, או יותר במשמעות של היום של קבוצת שיער, אבל לא מאחורה אלא מקדימה, כי שם זה כפלח הרימון, רקתך מבעד לצמתך. אז אם זה הרעלה כזו צעיף אז מה טוב, אבל גם אם לא, זה קבוצת שיער שנמצאת מקדימה לא מאחורה. בכל מקרה, סתם ככה צריך ללמד את הנשים היום שהדרכם של השפחות היו לגלות את הצמה, לחשוף את השובל ואת השוק ואחר כך גם את הערווה. כלומר היום זה נחשב, אולי היום הם משלמות הרבה כסף כדי ללכת עם בגד שאין בו בד, אבל בזמנם דווקא אישה מכובדת הייתה מכסה את כל גופה, וללכת בצורה חשופה זה כמו לשבת על הקרקע, זה ביטוי לנבזות ולהיותה שפחה שלא מקפידה על כבודה. כן, אז אולי כדאי להגיד את זה לאנשים היום, מה שאין בזה, אין בזה רבותה. מה? כן, בגלל, נכון, בגלל שהשפחה היא עובדת והולכת ממקום למקום, כמו שההלכה אומרת שבשבת אם אדם אין לו מה להחליף משלשלת בגדו, או כמו שאומרים, מי שיקשור בין זרועותיו, מי שממתי תחילת הברוסקי וכו'. כשאדם עובד אז הוא מפשיל שרבולים וכו', או אם הוא עובר במים, ואילו דווקא אדם נכבד אז היה לו בגדים ארוכים בגלל שהוא לא צריך לעבוד, נכון? שובל עוד לא הסברנו, צמה הבאנו שני פירושים. אז כחי רחיים ותחני קמח, כן, חזל דרשו מכאן שהחל שרוף שרפת, קמח תחון תחנת, כי לא תוחנים קמח, תוחנים חיטה. אבל האמת היא שלפי הפשט זה מה שנקרא, זה על שם סופו, כמו ובגדי ערומים תפשיט. נצית פעם להפשיט בגדים של ערום, אלא אחרי שהפשטת אותו הוא נקרא ערום, אז גם כאן אחרי שטחנת את החיטה היא נקראת קמח. אבל בכל אופן חזל דרשו את הדרשה היפה שלהם, שלא נבוכדנצר יחריב את המקדש של הגזרת השם, והוא רק טחן קמח טחון. גלית צמתך הסברנו, חשפי שובל, שובל זה השולי הבגד בחילופי וו ובית, כמו למשל שוט ושבט שזה מקל, אז גם שול ושובל זה אותו דבר. ונראה שהשובל של הבגד, שולי הבגד כיסו את הקרסוליים או את כפות הרגליים, והיא חושפת את שולי הבגד, ואחר כך גם מגלה את שוקה, שזה החלק שבין הברך ומטה לכיוון הקרסול, כדי לעבור נהרות. בבבל יש הרבה תעלות מים שמסתעפות מהפרת והחידקל, והיא כאילו נמשלת לשפחה שהולכת לטחון מבית לבית, סוחבת את הריחיים על כתפיה ומתבזה בדרך. ותיגל ערוותך, כנראה שבאמת היא כבר צריכה בסוף לשחות, אז היא מרימה את בגדה. גם תראה חרפתך, חרפתך זה מקביל לערוותך, כי החל מחטא אדם הראשון והלאה זה חרפה, גילוי הערווה הוא חרפה. לפני החטא הזה ולא התבוששו, אחר כך כבר אמורים להתבייש. נקם אקח ממך, אומר הקדוש ברוך הוא לבת בבל, תמורת מה שהרעה שהבאת לעמי, ולא אפגע אדם, כן, אני לא אפגש עם שום אדם, אף אדם לא יעצור אותי בדרכי לקחת ממך נקם. אולי הכוונה אף אדם לא יוכל לבקש ממני לעצור, כן, ואל תפגע בי, זה אל תבקש ממני. כבר כשאני אלך לקחת ממך נקם, אני הולך דוך, אף אחד לא יפגוש אותי ואף אחד לא יבקש ממני לעצור. הנמשל הוא למפלת בבל בידי כורש, כן, כמו שעוד נראה בהמשך. שבבל במקום להיות גברת ממלכות, כמו שעוד מעט נראה, אימפריה עולמית, היא תהפוך להיות משעובדת בידי אחרים. הגבירה הופכת להיות שפחה, יורדת לארץ. נראה את זה, זה עוד, המשל עוד לא הסתיים. גואלנו אדוני צבאות, שמו קדוש ישראל, שבי דומם ובואי בחושך, כי לא תוסיפי קראו לך גברת, קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי ואתנת, לא שמת להם רחמים על זקן, הכבדתו לך, ותאמרי לעולם יהיה גברת, עד לא שמת אלה על ליבך, לא זכרת אחריתה. כן, פסוק ד' הוא, נשים אותו רגע בצד, נחזור אליו עוד מעט. ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר לבתולת בת בבל, שבי דומם ובואי בחושך בת כסדים. אז מי שיושב בחושך בשקט זה מי שמסתתר מפני אויביו, או מי שנמצא בבית כלא ואסור לו אפילו לפתוח את הפה. כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות, כן, בבל הייתה אימפריה ראשית, אחראית על כל הממלכות, שולטת בכל הממלכות. ואם תגידי למה אתה לוקח ממני נקם, הרי אתה קצפת על עמך ואתה חיללת את נחלתך, שזה יכול להיות שם מקביל לעמך, והם עמך ונחלתך אשר פדית בגודלך, ספר דברים. זה יכול להיות גם כינוי לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא חילל אותה באמצעות שהוא הביא את הטמאים, את הגויים, לכבוש את ירושלים ואת המקדש. ונכון, אני נתתי את עמי ונחלתי בידך, אז עד כאן את צודקת, אבל את לא שמת להם רחמים. כלומר, כן, אשר אני קצפתי מעט והם עזרו הרבה. כלומר, זה לא שאתם אמרתם לשם ייחוד והתכוונתם לעשות רצוני ולקחת נקמתי מעמי, אלא אתם הרביתם להתאחזר על עמי, ולכן אני כן אקח מכם נקם. את לא שמת להם רחמים לעמי, על זקן נכבד הולך מאוד, שזה סתם אכזריות, כי זקן אין לו תפוקה, אין לו, זה לא כוח עבודה. וכשמשעבדים זקנים זה מראה שזו שנאה ואכזריות לשמה. ותאמרי לעולם אהיה גברת, כן, אני תמיד אשלוט בכל העמים, עד לא שמת אלה על ליבך, לא זכרת אחריתה של האכזריות. כלומר, מרוב שעננות כזו את לא הבנת שמי שמתאכזר על אחרים אז סופו שכן הקדוש ברוך הוא יעניש אותו על כך, אבל את חיית במין אופוריה כזו כאילו שלא תצטרכי לתת דין וחשבון על מעצייך, ולכן עכשיו אני אקח ממך נקם בלי לעצור באדום, כן, לא אפגע אדם אלא זה יגיע אלייך עד הסוף ללא רחמים וללא הפסק, מידה כנגד מידה. והנבואה עוד ממשיכה. טוב, תזכירו לי בסוף כשנסיים, כשנגיע לרווח פרשייה הבאה שעוד לא הסברנו את פסוק ד', מה הוא עושה כאן, נחזור אליו בעזרת השם. ועתה שמעיזות עדינה יושבת לבטח אומרה בלבבה אני והסיעון לא אשב על מנה ולא ידע ותבון הלך שתלך רגע ביום אחד כתומם באו עלייך ברוב כשפייך בעוצמת חברייך ותפתחי ברעתך אמר חוכמתך ודעתך היא שובבתך ותאמרי בליבך אני ובא עלייך רע לא תדעי שחרה ותיפול עלייך חובה לא תוכלי ותבוא עלייך פתאום שואה עם דינה וחברייך וברוב כשפייך ואשר יגעת מנעורייך אולי תוכלי הועיל נילת ורוב עצתייך יעמדו נה ויושיעו חוברי שמיים החוזים הכוכבים הודירים לחודשים מאשר יבואו הנה היו חקה ששרפתם לא יצילו את נפשם אין גחלת לחמם ולבשבת נגדו כן היו לך אשר יגעת סוחרייך מן נעורייך איש לעברו טעו אין מושיעך ועתה שמעי זאת עדינה, דיינו מעודנת, מפונקת, אשר לא נסתתה הרכה וחווה הענוגה, אשר לא נסתתה חף רגלה, הצג על הארץ מתענג ומרוך, היושבת לבטח, כן, ואומרת לעולם יהיה גברת, במין שעננות כזו, אופוריה, האומרה בלבבה, אני ואין עוד בלתי, כן, אני ואפסי עוד, אני ועוד עין, חוץ ממני, אפס ממני עין, אין עוד מי שתהיה גברת ממלכות, אין אלטרנטיבה, והיא אומרת לעצמה, האומרה בלבבה, לא אשב אלמנה ולא אדע שכול, אלמנה מבעלי ושכול מבניי, ותבון הלך שתאלה, אלמנות ושכול, רגע ביום אחד שכול ואלמון, כמו אישה שבעלה ובניה נהרגו בקרב ביום אחד, כתומם באו עלייך, הם באו עלייך עד הסוף, השכול והאלמון, ברוב כשפייך, כלומר, על אף רוב כשפייך, על אף עוצמת חברייך, חברייך זה חובר חבר, זה גם סוג של קסם וכישוף, ועוצמת חברייך מאוד, כלומר, למרות שהיה לך את המודיעין הכי טוב בעולם, אסטרולוגים קוראים בקפה ובחילפים ומה שתרצי, המפלה שלך באה עד הסוף בפתאומיות רבה ותבטחי ורעתך שזה האכזריות שכבר הכסדים באמת היו עם אכזר והוא נשען על אכזריותו כאילו הם חשבו שהם יוכלו לדכא את כולם לנצח ותבטחי ורעתך אמרת אין רואני דהיינו אין מי שמשגיח על מעשיי ויעניש אותי על האכזריות שלי חוץ מאלילי בבל שהם כמובן מבחינתם נתנו אור ירוק לדבר ואפילו עודדו את זה אבל כי כל עם שם בפי אליליו את מה שהוא רוצה שהם יגידו לו אבל בעצם לא חשבת שתתני דין וחשבון על האכזריות שלך כלפי בניי חוכמתך ודעתך כן בציניות כזו החכמים שבך ואנשי הדעת שבך היא שובבתך שובב במקרא זה לא כמו שאומרים היום ילד שובב, אלא זה מי ששובבנו משובה ניצחת, זה מי ששר מדרך הטוב, שב לאחור מדרך הטוב, כן, אדם ש... אז חכמייך ואנשי הדעת שבך במרכאות הם שעודדו אותך לסור מדרך הטוב ומכל התנהגות אנושית, ותאמרי בליבך אני ועשי עוד, כן, אני ואין בלתי, אז זה מה שהביא אותך לזלזל בכולם ולדכא את כולם. ובא עלייך יום רעה, כדי להסביר למה לא כתוב ובא עלייך רעה, לא תדעי שחרה, כן, לא תדעי איך לצאת ולשחרר את פני הרעה, כמו אדם שיוצא ובצר להם משחרוני, כן, מי שיוצא בבוקר מוקדם לקדם את פני הרעה או כאילו ליפול על פניו ולבקש מחילה וחנינה וכולי, אז לא תדעי איך לצאת לקראת הרעה ולשחרר את פניה. ותיפול עלייך הובה, הובה זה אסון, לא תוכלי כפרה, כן, לא תוכלי שוב לבקש כופר ומחילה. ותבוא עלייך פתאום, בפתאומיות, שואה, שזה אסון פתאומי, לא תדעי מאיפה זה בא לך, כאשר זה יבוא לך. הובה זה, יש הובה על הובה, זה פסוק ביחזקאל, אם אתה רוצה אני יכול לתת לך את הנמצא דיק המדויק. הובה זה כמו למשל, הנה יד השם הויה במקנך, מה זה יד? יד זה מכה. כן, אז איזה פסוק זה? יוד א', כן, יחזקאל זין כפווה. בואו נפתח שם שנייה. דבר שמתהווה, דבר שמתהווה, אבל למשמעות צלילית. איך? הובה, הובה על הובה תבוא, ושמועה על שמועה תהיה, שזה שמועה לא טובה. כן, הובה זה אסון, אסון שמתהווה והולך. איך? לא תדעי שחרה, לא תדעי איך לצאת ולשחרר את פני הרעה, לשחרר במשמעות, כן, בצר להם משחרוני, זה פסוק בהושע, הושע, איפה? תתוו, או למדנו במשלה, אז יקראוני ולא אענה, ולא אענה, ישחרוני ולא ימצאוני, כלומר הם יבואו לחפש אותי אבל אני לא אענה להם, כן? כלומר לא תדעי איך להתמודד, איך לקדם את פני הרעה. עמדינה וחברייך וברוב כשפייך, כלומר שוב זה בציניות נאמר, הזה עמדי על נפשך או קומי לפעולה, עד שעכשיו יושבת לארץ, נכון? השפחה כאילו ירדה מכיסא ויושבת לארץ, התמוטט, או כמו שראינו השבוע קרע בל קורס נבו. תעמדי על הרגליים באמצעות חוברי החבר והמחשפים הרבים שלך, רוב זה הרבה ולא רוב לעומת מיעוט, אלא בכשפייך הרבים, באשר יגעת מנעורייך, כלומר משחר ימי ההיסטוריה של בבל, זה היה מקום שהשקיעו בו הרבה בכל הקוסמים, חלק גדול מתקציב הביטחון נועד לשם כך.
ראינו שזה הרבה כסף.
איפה ראינו את זה?
זהב,
פסלים וכו', כן, נכון, גם בבטח הם אכלו טוב, שתו טוב, היו על שולחן המלך. אולי תוכלי הועיל, אולי תערוצי, תערוצי זה אולי תנצחי את אויבייך, כן, ואם איך זה היוקח מגיבור מלכוח, ואם שבי עריץ, נכון, שבי עריץ, דיינו מה ששווה העריץ ששובר, עורץ את ה... לערוץ זה לפחד, להישבר. אז העריץ, אז אולי תערוצי, אולי תתגברי על אויבייך. כן, אולי תוכלי, אולי חברייך ומחשבייך עכשיו ימצאו איזה פטנט איך להפוך את הקערה על פיה, איך להימלט מהגורל שמצפה לך. אבל האמת היא שנלאת ברוב עצתייך, מרוב יועצים התעייפת כבר, זה אומר בכו וזה אומר בכו, והצד השווה שבכולם שהם לא יכולים לעזור לך. יעמדונה ויושיעוך, ושוב הכל זה בלעג, הוברי שמיים, הוברי שמיים, הוברי זו מילה יחידאית, דעת מקרא מפרשת זה על על פי הערבית גוזרי שמיים. מה הכוונה גוזרי שמיים? כאסטרולוגים גוזרים את השמיים לחתיכות, אומרים יש 12 מזלות ועכשיו משמש מזל זה וזה, גוזרים אותם לגזרות גזרות, וכל פעם מספרים לך גם איפה בדיוק המפה נמצאת עכשיו ומה יבוא וכו'. הרמב״ם באיגרת תימן, נדמה לי או במשנה תורה ביסודי התורה, אז הוא מפרש הוברה כמו חוקרי שמיים. בכל אופן זה שורש יחידאי שילמד מתוך עניינו. החוזים בכוכבים מודיעים לחודשים, דהיינו מדי חודש וחודשו ההורוסקופ מתעדכן, לכן באמת נראה הפירוש של הוברי גוזרי שמיים, גוזרים אותם ל-12 חלקים, מאשר יבואו עלייך, דהיינו את אשר יבואו עלייך, אז הם יעמדו נא ויושיעוך כעת. חזל דרשו מאשר ולא כל אשר, דהיינו הם המוכשרים שבהם צודקים ב-50% פחות או יותר, אבל לא כל אשר, מה שאין כן הנבואה שהיא צריכה להיות נכונה ב-100%. זה דבר אחד מדבריך האחור לא ישוב רקם. מה?
מה יוולד או בן או בת?
כן, או בן או בת. כן. בסדר. הנה היו חקש, כל אותם מחשבים וחוזים בכוכבים, הם פתאום שאתה צריך אותם, הם היו חקש אש שרפתם, לא יצילו את עצמם מיד הלהבה, קל וחומר שהם לא יצילו אותך בבל מיד הלהבה. וכשקש נשרף, כמו שאנחנו יודעים מלכות שבת, של אם יש חשש חיתוי או אין חשש חיתוי, כשקש נשרף אפילו גחלת לא נשרפת, כשלא נשארת. כשעץ נשרף אז אתה אומר טוב, עץ נשרף ונהנה מהגחלים שלו, אבל פה אין גחלת לחמם, כן, אין גחלת שאפשר להתחמם ממנה, אין אור, אין איזה אש שנשארה לשבת נגדו שקצת יחמם, קצת יאיר איזה לפיד מסוים, אלא הם נשרפו ולא השאירו אחריהם שום התעדו כשאתה צריך אותם, כמו שאומרים היום. זה המשל. והנמשל, כן היו לך אשר יגעת, ראינו את זה בפסוק י"ב, באשר יגעת מנעורייך, כל אלה שהשקעת בהם כל כך הרבה וכו' וכו', פתאום נעלמו כמו קש שנשרף ולא הותיר אפילו גחלים, עקבות של גחלים. ולא רק הסוחרים לא רק המחשבים והחוזים בכוכבים, אלא גם אלו שסחרו איתך מבחוץ, כל המדינות שהיו איתך בקשרי כלכלה ומסחר, סוחרייך מנעורייך מימי קדם, איש לעברות טעו, טעו זה פנו לדרכם החדשה, ברגע שהבורסה של בבל נפלה אז הם הלכו להשקיע בסינגפור במזרח הרחוק, איש לעברות טעו, אין מושיעך לא מבית, לא המחשבים והחברים, וגם לא העמים האחרים שסחרו איתך, כולם ברחו בשעת מפלתך. איש לעבר פניו פנו, כל אחד פנה לדרכו, ברגע שאת נפלת אז הם לא, גם הם לא יושיע, הסוחרים שסחרו איתך עד היום. כן, איפה זה כן היה לך? לא, כן היו לך זה כך קרה לך, כן היו לך כקש וכקש, כן, הנה היו חקש אש שרפתם, כן היו לך אשר השקעת בהם כל כך הרבה, השקעת בהם כמו בזהב ובכסף, והם תפקדו כמו קש שהוא חסר כל ערך, ולא סתם קש אלא קש שנשרף. עכשיו איך? כן, גואלנו, יפה. אז גואלנו התפרש על פי פסוק א' בפרק הבא. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הוא לא מדבר עם בבל, הוא מדבר על בבל כדי שאנחנו נבין, כדי שבני ישראל שיושבים בבבל לפחות הם שלא יאמינו בבל ובנבו, כי הייתה השפעה עליהם של האלילות. אז שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וכו'. אז בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, מדבר על בת בבל, טוב יכול מדבר איתה אבל בעצם מדבר עליה כדי שאנחנו נשמע. ואז בפסוק ד' אומרים השומעים מישראל שבאוזניהם מדבר הנביא על בת בבל, כן, נקם אקח, נקם בניי, אז הם מברכים את הקדוש ברוך הוא, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. מודים לקדוש ברוך הוא כשעל בשורת הנקמה שהוא עתיד לקחת מבבל. לא, לפני מפלת בבל. אתה שואל לפני הגלות איך ישעיה אומר אותה? כמשהו בטל. אז קודם כל לא כתוב מתי בבל טיפול, אבל חוץ מזה דיברנו על זה שאצל ישעיה היו לו הרבה נבואות שהוא לא פרסם בדורו. צור תעודה, תצרור את התעודה, תסגור את הגיליון, חתום תורה בלימודי. לימודי זה התלמידים, דיינו כמו בכל בנייך לימודי השם. דיינו היו הרבה נבואות שישעיהו מסר לתלמידיו ותלמידיו לתלמידיו, כמו שראינו בני הנביאים אצל אליהו ואלישע שהיה להם בתי מדרש, ובעצם הוא מוסר נבואות שעתידות להתגלות כל אחת רק שהיא תהיה רלוונטית. אמרנו שאפילו לגבי קורש נראה שישעיהו לא פרסם את זה בזמנו, אחרת היה צריך להגיד מי זה קורש. אם הוא היה מפרסם את זה לבני זמנו, אז 200 שנה לפני כן כדאי להגיד במי מדובר, אף אחד לא יודע מי זה קורש. אבל כשאתה אומר קורש ואתה מניח שכולם מבינים למה אתה מדבר, אז כנראה שהנבואה הזו לא ניתנה לפרסום בדורו של ישעיהו.
אז
הם אמרו
את הנבואות האלה אחרי החורבן?
כן, נראה שהנבואות הללו פורסמו בסמוך למפלת בבל, לא אחרי, כי אז כבר כל אחד יכול להיות נביא על מה שהיה אתמול, כל אחד יכול להיות נביא, אבל בסמוך לפני, שזה היה נראה דבר לא ריאלי בכלל, כי זה היה פתאומי לחלוטין גם כנגד בבל, אז זה לא היה נראה שזה הולך לקרות. ואז הקדוש ברוך הוא, כן, כמו התפאר עליי, למתי יעתיר לך, מתי אתה רוצה שיהיה סור הזה והזה. עצם זה שאתה יודע מה יהיה, זה מראה שהדברים מכוונים ולא מקריים. כן?
הוא גם רומס עליו,
קורא
ממזרח עית, מארץ
מרחק. כן. אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
בתוך הנבואה
הזאת, יכול להיות שהנבואה הזאת
כן
התפרסמה בזמנו של ישעיהו. כן, אבל פה הוא לא אומר מי זה, אבל היה לנו נבואות שהוא כן אמר בפירוש קורא, שהשווינו את זה, אם אתה זוכר, אם היית הנה בן נולד לבית דוד יושיהו שמו, אז כשאתה מתנבא על מישהו שיקום בעוד 150 שנה, תסביר מי זה. יבוא מלך מזרע בית דוד יושיהו שמו, הוא ישרוף עצמות אדם על המזבח וזה וזה. אבל אתה לא יכול להגיד קורש, אם פרסמת את הנבואה 200 שנה לפני, כדאי להגיד מי זה. אז נראה שהנבואות נאמרו, והיו אנשים שגם קיבלו אותם וכתבו אותם, אבל רק אחרי הרבה דורות פרסמו אותם בסמוך לפני התרחשותם. שגם זה בא בנבואה מאת השם, מתי לפרסם אותם, אבל כבר לתלמידי תלמידיו של ישעיהו, ככה אפשר לומר. אפשר גם לפרש, ישעיהו כבר אמר את הכל, מי שרוצה יכול לפרש כך, יתמודד עם השעים שאמרנו, הם לא מוכרחים, אפשר להסתדר איתם. איך? למה? אם אתה אומר מראש שאתה גונז דברים, כאילו זה ישעיהו כן אמר, צור תעודה, חתום תורה בלימודי, כי אתם לא שומעים, אין עם מי לדבר, או שסתם עוד זה רחוק, וכו' וכו'. אז אם אתה אומר את זה מראש, ואתה מוציא את זה בזמן, לא אחרי הזמן, אלא בזמן, אז אני לא חושב שזה פוגם באותנטיות של הנבואה. כן, בוודאי, אחרת זה כבר לא נבואה, אחרת זה כבר עיתון, שספר לך מה היה אתמול. טוב, אולי נעמוד כאן, כי אנחנו נכנסים פה כבר להמשך הנבואה, אבל נבואה חדשה אפשר לומר. הולכים תהיו. כן, גואלנו, זה הסיום של ההפטרה. לא, דיברנו על גואלנו. גואלנו זה ככה מסיים את ההפטרה, לא עושה הספרדים. נו. מה? אז זה דומה או לא דומה?
יש דומה.
איפה יש תוספות? פה? אז כנראה שהוא לקח מדעת מקרא, הוא כותב את זה בהקדמה?
כותב בהקדמה, שפת המתחשת בכל יום. זאת אומרת, יש לך נשיב, הוא כותב, כותב גם את הראשונים, וגם את ה... מאיפה הוא לוקח כל דבר?
בוא נראה למשל.
בסוף הערות.
יש לו הערות גם?
כן. כותב, מתי שיש לך חידושים, הוא כותב, זה פירוש מחודש.
בוא נראה סתם ככה, אם יש לך...